שלום, אני רפי כפיר, מדריך ומרצה בירושלים, ובעל אתר אהבת ירושלים. הנושא בפודקאסט זה הוא נחלת שבעה, בפודקאסט זה שישה פרקים. מפות, מקורות ותמונות בנושא זה אפשר לראות באתר אהבת ירושלים, תחת הכותרת מאמרים ירושלמים. פרק ה' שכונת חברה. שכונת נחלת שבעה היוותה פריצת דרך במנטליות של היישוב הישן בכלל ותושבי ירושלים בפרט, שכן היא הייתה השכונה הראשונה אותה הקימו חברי השכונה מכספם הם. בעקבותיה הלכו שכונות אחרות כמו מאה שערים, אבן ישראל, משכנות ישראל, בית ישראל ועוד. שכונות אלו מכונות על ידי ההיסטוריונים בשם שכונות חברה. כלומר, המשתכנים הקימו חברת בנייה שבנתה את שכונתם. תהליך ההקמה היה כדלהלן. בשנה הראשונה נתן כל חבר סכום מסוים. כאשר גודל הסכום הנאסף קבע את מספר הבתים שנבנו. אל הבתים הללו נכנסו החברים לגור לפי גורל. בשנה של אחריה שוב נבנו מספר בתים, והתהליך חזר על עצמו עד שכל החברים בנו את בתיהם. בשנים הראשונות האנשים שזכו בגורל נכנסו אל הבתים בתור סוחרים ולא בתור בעלי בתים, ושילמו דמי שכירות לחברה כפי שנקבע. בסופו של התהליך החליטו האם הסוחרים הופכים להיות לבעלי הבתים בהם הם גרו, או שעורכים הגרלה חדשה כדי לברר איכן יהיה ביתו הקבוע של כל חבר. אנסה לבאר בער היטב את הדבר לפי הדוגמה של נחלת שבעה. בניית בית עלתה 50 לירות טורקיות, והוחלט, לפי מצבם הכספי של החברים, שכל שנה ייבנו שני בתים. כלומר, הוצאה שנתית לבניין בסך 100 לירות טורקיות, סך כל שנות הבנייה, 3. כל חבר שילם 12.5 לירות טורקיות בשנה, כלומר, שבעת החברים שילמו בסך הכל 87.5 לירות. הסכום שהיה חסר 12.5 לירות. סכום זה הושלם על ידי החברים שזכו בגורל ונכנסו קודם לבתיהם, ולכן היו חייבים דמי שכירות. בשנה השנייה בנו עוד שתי דירות וארבעה משתכנים גרו בשכירות. בשנה השלישית בנו 3 דירות, ולצורך זה נאלצו לקחת הלוואה כדי שאף חבר לא ייאלץ לחכות שנה נוספת לגמר דירתו. כאמור לאל, שכונות נוספות הלכו בעקבות השיטה ובנו שכונות חברה, לפי הדוגמה הזו. כאשר כל חברה החליטה האם לדבוק ברעיון של נחלת שבעה לגמרי, או לעשות שינויים כל אחד לפי דרכה. למשל, מאה שערים הייתה גם כן שכונת חברה, אלא ששם היו בהתחלה 100 חברים. שנות הבנייה כפי שהוחלט היו 10. בסופו של תהליך הגיע מספר החברים ל-140. שנות הבנייה קוצרו בעזרת הלוואות ל-7, ומספר ההגרלות היו 2. אחת עבור מגורי השכירות ואחת עבור מגורי הקבע. ובאשר לנחלת שבעה, השטח כולו התחלק ל-7 רצועות אורך. הוא מסביר יהושע ילין בספרו זיכרונות לבן ירושלים, ציטוט: מפני שגבול המגרש מצד צפון הנמצא על אם הדרך המוביל ליפו הוא משובח ומעולה מן הגבול הדרומי, שיש בו חיסרון וגרעון ביותו סמוך לחומת בית הקברות של הישמעאלים ממילה. חילקנו את המגרש ל-7 רצועות ארוכות לאורך המגרש מצפון לדרום, באופן שכל חבר יוגבל חלקו גם מצד הדרך וגם מצד בית הקברות. סוף ציטוט. שני הראשונים שעלו בגורל היו רבי מוישה יואל סלומון ורבי מיכאל כהן. אבל מכיוון שאשתו של רבי מוישה יואל הייתה בהיריון והוא חשש שהבנייה תתעכב עקב כך, מסר את זכותו לרבי יוסף ריבלין. אבן הפינה לביתו של רבי יוסף ריבלין הונחה בי"ח אייר תרכ"ט ל"ג בעומר. כעבור כמה ימים הונחה גם אבן הפינה לביתו של רבי מיכאל כהן. בט' בתמוז אותה שנה עמדו שני הבתים על מקומם מוכנים למגורים, וביום כ"ז אב תרכ"ט 1869 חנך רבי יוסף ריבלין את ביתו והתיישב בו. למעשה גורר רבי יוסף ריבלין בביתו לבדו ללא שכנים במשך למעלה משנתיים, ורק יהודי אחד בשם ניסים שמש שימש כבן לוויתו. אשתו נשארה לגור בגפה בעיר העתיקה. ומספר יעקב גליס בספרו שכונות בירושלים, ציטוט: בבוקר היו מחכים לו בשערי העיר כמה מקרובם ומיודעיו כדי לראות אם הוא שב חי. בהמשך הזמן התרגלו למצב והשלימו עם העובדה שאפשר לשוב מן המדבר חי בריא ושלם, סוף ציטוט. המפנה הגדול בחיי השכונה חל בשנת תרל"ב, כאשר התאסף סכום כסף גדול למען הרחבת היישוב בשקלוב ובאמסטרדם. בעזרת סכום זה נבנו 50 בתים על חלקות קטנות שנוצרו מחלוקת המגרשים המקוריים. בראש חודש חשוון תרל"ג 1873 נערכה חגיגת חנוכת 50 הבתים הללו. בשנת 1875 הגיע משה מונטיפיורי לירושלים, וכך הוא מתאר ביומנו את ההפתעה שחיכתה לו, ציטוט: וכאשר עברנו הלאה קצת הראו לנו שם בית כנסת חדשה במקום הנקרא נחלת שיבה, וכ-50 משפחות בבתים סביב לה. מה גדלה שמחתי כשחשבתי שלפני איזה כמה שנים לא היה נראה אף משפחה אחת מאחינו שישבו מחוץ לשערי ירושלים, גם בית אחד לא נתראה שם. ועתה הנה ראיתי כמעט ירושלים חדשה מצמחת, בבניינים ובבתים מהודרים, ואיזה מהם יפים כהבתים אשר באירופה. נכון אמרתי, שאנו מתקרבים אל העת אשר הבטיח השם לציון בדברי קודשו, ושמתיך לגאון עולם משוש דור ודור, סוף ציטוט. עד כאן פרק ה'.